מבלש. אידיוט, גם חוש חשוב בלש.
הוא לא הגיבור שחלם רוצה, אבל הוא הגיבור שחלם זקוקה לו.
חוש חש? חוש חש הוא יהודי?
למה לא?
לא יודע, הוא רובוט. למותר לרובוטים להיות יהודים? כי אני מעדיף לחשוב שהוא מין כזה ג'וני פייב, ושהם גרמו לו לחשוב שהוא היה בן אדם, רק כדי שהוא יגן לנו במקום לנסות להשתלט עליה. זה כזה, יצרנו בתאונת אינטליגנציה מלאכותית, שהיא מאוד מאוד גרועה. אנחנו צריכים למנוע מקרה סקיינט, הדרך היחידה זה לגרום לו לחשוב שהוא היה בן אדם.
התורה שלי שהוא מחסה שחזר, שהגיע מהעתיד כדי לחסה את פני, אבל היא תכנתה אותו מחדש. שיחשוב שהוא דוד שלה, והוציאה לו את כל יכולת הסקת המסקנות כדי שהוא לא יעלה על זה.
ובגרסה הזאת היא דוקטור קלו, הוא בעצם ג'ון קונר, כאילו הוא הבחור הטוב שנסה למנוע את השתלטות הרובוטית, והיא לא מבינה למה היא מיילס דייסון. היא לא מבינה למה היא מובילה.
יש סיכוי.
זה יותר טוב, אני, אתה יודע, לא ראינו טרמינטור ג'נסיס, אני בטוח שזה יותר טוב.
ג'נייסיס.
He's gonna be a spy. A double zero guy. He's got that certain air. Debonair, Voleon, savoir-faire. He'll drive a jazzy car. Like some big movie star and catch his lady's eye, a spy type guy. Attaché, he'll carry an attaché. Don't ask what's an attaché. Agents have them. If someone gets the drop with one karate chop, he'll send a Betty by, 'cause he's a spy type guy.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר. אתה מאשר, תודה.
אני מאשר, אני מסכים לך להיות אביעד שמיר. למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, אז אנחנו משווים אותם, מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, ומה שאתם לא יכולים לראות כי זה מדיום אודיו, שאביעד תמיד עושה סימנים מוזרים מידיים באוויר.
אני מתרגם לשפת הסימנים, סליחה.
או בניסיון להפחיד אותי, או בניסיון לזמן את אחד מאלי הכאוס. אני חושב שזה את האחיין של קטולו.
לא, זה לחרשים שלא יכולים לשמוע אותנו.
כמובן. אביעד, מי שאוהב את הפודקאסט הזה, איפה יכול למצוא פרקים קודמים שלו?
במחשב.
איזה במחשב של... הם לא יכולים לדעת.
בכל מחשב.
אני לא הולך פשוט להביא לי את המחשב שלי.
לא, בכל מחשב. גם המחשב שלך יש את הקובץ, אבל לדוגמה, בכל מחשב בימינו יש דבר שנקרא אינטרנט. בכל אינטרנט יש אתר שנקרא פייסבוק.
אינטרנט זה סוג...
זה סרטן.
אוקיי.
זה לא סרטן, זה סרטן, כי צריך להגיד.
אוסף של צינורות כלשהם. כן. נכנסים לתוך מחשב, כן.
כן, יש צו קטן שמעביר את זה.
ובאינטרנט הזה שנמצא על כל מחשב איפה אפשר למצוא את הפרקים,
יש איזה אתר שנקרא פייסבוק.
okay.
בניגוד השם שלו הוא לא ספר, יש בו הרבה פרצופים, אבל זה כן, יש שם עמוד שנקרא שורה שנייה באמצע, שבו אנחנו מעלים את הפרקים. אפשר גם לעשות לנו שם לייק ולקבל את העדכונים יותר מהר. עוד מקום שאפשר למצוא אותנו זה נגיד ב-iCast.
כן,
לשם אנחנו מעלים את הפרקים למעשה. משם אתה יכול גם להוריד אותם בצורה, אני חושב, חוקית. נדמה, אני לא...
זה
לא
חוקי,
קראתי את האותיות הקטנות.
זה חוקי רק אם אתה לא משלם לנו. אם אתה משלם לנו זה נהיה לא חוקי.
אנחנו בעד שתורידו את זה בצורה לא חוקית.
אפשר גם למצוא כן. את זה בבלוג שאביעד כותב בו, הוא... ושמנהל אותו, כן. ושמאייר אותו.
כן, זה בלוג.
כן.
ככה בלוג עובד. נקרא בשביל הזהב, יש שם כמובן גם קישורים. ואיפה שתום כותב, ש...
נקרא אלילון, למרות שאלילון כרגע במצב שרודינגר, הוא חצי חי, חצי מת וחצי חתול.
הוא קיים בשביל הלינקים לשורה שנייה באמצע.
כן.
וחוץ לזה, לפעמים אנחנו באייטיונס, תיאורטית אנחנו קוזן באייטיונס, אף פעם לא בדקתי.
לפני שנתחיל לדבר על הסדר הראשון של השבוע, יש לנו עזרה קבועה שאנחנו נותנים בתחילת כל פרק. אביעד.
מה?
העזרה הקבועה.
אל תאכל דבש מבננה.
אוקיי. awkward silence.
כן, אין כמו זמן אוויר מת. הזרה הקבועה
שלה... הוא לא מת, הוא כאילו, הוא מת פעמיים, כאילו הוא מת, הוא חזר לחיים בתור זומבי, ואז הרגו אותו שוב.
כן. הזרה היותר מקובלת זה שיש ספוילרים, כי אנחנו מדברים על סרטים פה לעומק, ועוד ממדים, ואנחנו נכנסים לפרטי עלילה די מתקדמים. ולכן, אם לא ראיתם את הסרט, אתם רוצים לראות אותו, אז תבדקו, כתוב בתיאור הפרק על מה אנחנו מדברים, תראו את הסרט ותחזרו אלינו.
אז תיזהרו מספוילרים וזומבים ונעבור לסרט הראשון לשבוע שהוא. Something important has come up. We've got a Soviet spy. But there's a wrinkle. They got our spy pilot. Or the head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap. I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up. Are you good at what you do? This will be a first for the both of us. You should be careful. I'm talking to you about the security of your country. Why aren't we hanging him? He's a spy! You're asking me to violate the Constitution. Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor? Everyone deserves a defense. זה פה ספוילרים, זה מועמד לטריילר המספיילר של השנה. כן, גשר המרגלים של אחד סטיבן שפילברג, אני מאמין שככה מבטאים את השם.
שטיבן
שפילברג.
הוא שוודי אני חושב.
סטיבן ספילברגו, סניור ספילברגו כמו שקראו לו בסימפסונס. במאי צעיר ומרתק שעובד כמה שנים על סרטים פוליטיים בארצות הברית. בחור מאוד מעניין. נכתב על ידי מט צ'רמן, איתן כהן וג'ול כהן.
הם מוכרים לי, מאיפה הם?
מוכרים ביחד בתור מט צ'רמן ושני החבר'ה אלה שלא מעניינים אף אחד אחר.
אני חושב שאני עושה איזה סרט פעם.
יכול להיות. ובסרט מככבים, תום הנקס, מרק ריילנס, אימי ריין ואלן אלדה.
כן. ועוד כל מיני אנשים.
כן, אוסטין סטונוול, דומיניק לומברדוצי.
תזכירי למה את איזה שמקריא את השמות?
כי הפוטנציאל הקומי הרבה יותר גבוה. זה סרט על רוסים ואמריקאים, אז כמובן שמביאו את הבן אדם עם השם הכי איטלקי בעולם לשחק שם.
כן, תום הנקס.
אביעד, מה עוסק הסרט? גשר המרגלים.
באופן מפתיע הוא לא עוסק בגשר, ובמעט מאוד במרגל אחד למען האמת.
יש בו...
מרגל וחצי כזה.
יש בו גשר אחד ומופיע ממש בסוף.
לא, יש גם בלוגו של האולפן גשר, האמת.
הלוגו של... נו, באמת.
של אחד בחברות ההפקה, לא של האולפן הגדול. הסרט מתרחש ב-1957. המלחמה קרה, חוזרת לנו די הרבה השנה בקולנוע. אדם בשם רודולף אייבל נתפס בניו יורק.
בכלכלתו, וכן אנחנו אומרים בכלכלתו, כוונה...
גופיה, כן.
שירותי הביטחון האמריקאים משוכנעים ב-107% שהוא סוכן חשאי בשירות האימפריה הסובייטית המרושעת.
אין פה ממש תעלומה, אנחנו רואים אותו עושה פעולת ריגול. הוא לא נראה כמו מרגל, הוא נראה לגמרי כמו הבן אדם הזה שהולך לפארק כדי להאכיל יונים, ואתה לא חושד בו, אתה חושב שהמבטא הזה כי הוא ברח מהנאצים או משהו.
מרגל לא אמור לראות כמו מרגל, אם הוא היה נראה כמו מרגל, הוא היה עושה עבודה מאוד גרועה.
הדבר הכי מוזר ש... קראתי טיפה על הבן אדם האמיתי, זה מבוסס סיפור אמיתי.
כן.
רודולף אייבל האמיתי, כמו שרומזים בסרט הזה, הוא היה בריטי. כן. הוא היה ממוצא גרמני, אבל הוא נולד באנגליה. ויש לו מבטא מזרח אירופאי מאוד כבד.
האמיתי או בסרט?
בסרט.
לא יודע אם דרכת לראיין אותו כהכנה, אתה עשית עבודה כזאת טובה.
ניסיתי, אבל הוא מת.
בכל אופן, רודולף נתפס. והאומה האמריקאית מאוד מאוד נואשת להוכיח לעולם שבניגוד לסובייטים הקומוניסטים חסרי האל, אצלם יש דבר כזה שנקרא משפט צדק.
ואלוהים.
כן. ועל כן, אותו רודולף אייבל לא מיד ישלח אחר כבוד לתא הוצאה להורג, אלא יזכה להגנה בבית משפט בפני שופט וחבר מושבעים והכל.
ומי שנבחר להגיע אליו זה ג'יימס דונובן.
תום הקס.
כן.
זה תום הקס. הקס
דונובן.
זה תום הנקס, משחק דמות מאוד תום הנקסית.
שמע, פעם אחרונה שהוא שיחק עורך דין, אם אני לא טועה, אז הוא גסס מאיידס.
אתה לא יודע מה, כאילו, מה קורה בהמשך, כאילו, אחרי שהסיפור שלנו בסרט נגמר.
דונובן מגויס כי הוא עשה, נוסף לשירות הצבאי שלו במלחמת העולם השנייה, הוא גם היה במשפטי נירנברג, יש לו רקע בהגנה ותביעה, יותר בתביעה האמת.
יותר מישהו מגויס, פחות או יותר נזרק לזה, ועם השותפים הבכירים במשרד שלו ובלשכת עורכי הדין.
יש
לך בחירה. לא, כן, השותפים הבכירים בלשכת עורכי הדין פחות או יותר אומרים, הצבענו, ואתה הולך לעשות את זה, כי כל בן אדם אחר שינו לו את התפקיד הזה, יהפוך מיד לבן אדם הכי שנוא באומה, ורק אתה, טום הנקס, יכול לסעוד את זה. אם זה שנות ה-50, זה כנראה היה גרי קופר, או...
או גרי קופר, זה היה גרי קופר.
לא, אלו חיים נפלאים.
ג'יימס סטיוארט? לא, הוא כבר היה יותר מדי מבוגר בשביל זה.
כן, אבל אני אומר, אם הסרט היה מצולם בשנות ה-50, זה היה או גרי קופר או ג'יימס סטיוארט, הם היחידים שיכולים לשרוד עם מידה של סימפתיה בתור הבחור שמגן על נאצים, לא על נאצים, על סוכנים חשאיים סובייטים.
או הנרי פונדה.
או הנרי פונדה.
לפני שהוא נהיה נבל במערבונים.
אז כן, טום הנקס נזכר להגן עליו.
הנימוק לזה שהוא מסכים להגן עליו זה באמת כי This is America. באמריקה לכל אחד מגיע משפט הוגן, גם אם הוא אשם.
כן. עכשיו, זה הקטע שבו אמרתי, אוקיי, זה מאוד מעניין, סרט על מערכת המשפט
האמריקאית. דלג חודש קדימה.
כן, כאילו, זה הולך להיות מאוד מעניין, ואז השופט מופיע, מקיף בפטיש שלו פעם אחת ואומר, הוא אשם, לא אכפת לי כל ההוכחות שלך על חיפוש בלתי חוקי וכאלה.
אני צוחק את השופט אגב, כי הוא נורא מוכר לי.
אני לא יודע, כי כתוב פה שמות...
אדוארד ג'יימס סיילנד?
דקין מתיוס. אם אתה יודע מי הוא, כאילו, כמובן, דקין מתיוס.
הוא מוכר לי, אבל אני לא יודע מאיפה.
הדקין מתיוס. השופט פחות או יותר מחליט, הוא אשם, ואייבל נזרק למאסר נצח.
למעשה הוא אמור להיות מוצא להורג, אבל זה לא קורה.
הוא נזרק למאסר נצח בצעת עורך הדין שלו, שאומר, תשמע, אולי נצטרך אותו בעתיד, וקרמה, 5 דקות אחרי זה, טייס אמריקאי נופל בעת משימת ריגול, נלכד על ידי הסובייטים.
לא נופל במובן שמת, נופל מילולית.
כן,
במטוס.
המטוס שלו מתרסק, הוא נלכד על ידי הסובייטים, ועכשיו יש אופציה לחילוף שבועים.
אוי, אבל זה מטוס סופר סודי, אנחנו לא אמורים לדבר עליו אפילו. אז זה מטוס כל כך סודי שההוראה לטייסים זה... אם פוגעים במטוס, קודם כל תשמידו אותו. יש כפתור שמעשה כתוב על דיסטרקט.
ואחרי זה תלחצו על הכפתור שכתוב חילוץ.
כן. אם יש לכם מזל ואתם מצליחים, ואתם נוחתים, צונחים מספיק קרוב לגבול, נסו לעבור אותו כדי לא להתאפס. אם נתפסתם, נסו להתאבל.
בהיכרות עם האופי האנושי, מה שאני הייתי עושה, אם הייתי מתכנן המטוס הזה, הייתי פשוט מחבר את זה שכתוב עליו eject, לאותו דבר שמחובל לדיסטרקט, כאילו.
זה לא הרוח האמריקאית.
זה כן, זה כן, כאילו. וטום הנקס מסיבות מאוד מאוד משונות, מוצא את עצמו בתור המתווך בין שני הצדדים, בניסיון להבטיח את חילוף השבועים, כי מצד אחד הוא פחות או יותר לא התיידד, יש לו איזה יחס מסוים עם רודולף אייבל, שהוא כזה...
הוא רואה אותו כבן אדם, לא, לא כקריקטורה
כן,
של הסטן.
כן, כאילו, אתה מרגל נגדנו, אבל אתה כן. בן אדם, ואתה מרגל די טוב, אני מעריך את הכישורים שלך. שמה,
אף אחד לא חושד בו, חוץ מה-FBI.
וה-CIA, וה-NSA, וכל האומה האמריקאי.
הוא לא מרגל כזה טוב, ומצטער.
כן. והוא רוצה להציל את הטייס האמריקאי, וכבונוס... סטודנט אמריקאי שנלכד בצד הסובייטי של החומה בברלין, אחרי שהוא בטמטומו החליט לעבור לשם בזמן שהוא רואה את החומה נבנית.
כן. אוקיי, עצה לחיים. אם אתם רואים אנשים בונים חומה, במיוחד אם מוצמד אליה אזור שנקרא רצועת המוות, אל תנסו לחצות אותו בלי רשות. לא מומלץ.
ואז הסרט נהיה כזה קטע של מסע ומתן, בשעה שהוא... נע הלוך ושוב בברלין מנסה למצוא את האנשים הנכונים שיסכימו דבר ראשון שיסכימו להודות שמייצגים את הסובייטים כי כל אחד כזה לא 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 אני לא אחראי מי שאתה מחפש זה הבחור בחדר ב-37
זה הופך עם קטע כזה שבו הוא מדבר עם מישהו והוא צריך לברים הוא בכלל מוסמך לנהל איתו מסע ומתן כי האמריקאים שולחים את דונובן בתור אזרח הוא לא מייצג את הממשלה ולכן הם מרגישים ש קודם כל זה אומר שממשלת ארצות הברית לא מנהלת מסע ומתן לא עם הסובייטים ולא עם מזרח ברלין שהם לא מכירים בשלטון הסובייטי בה. ומצד שני הם שולחים מישהו שהסובייטים יותר יכולים לסמוך עליו. כי הם אומרים הוא לא סוכן ממשלתי אנחנו יכולים לדבר איתו יותר ככה אין לו את אותה אג'נדה סמויה.
הם ראו את אננטלס והם אמרו באחד הגלגולים שלו טום הנקס כנראה היה רוסי אז סבל להניח שהם יסמכו עליו. הוא שחק רוסי באיזה סרט?
אולי.
הוא שחקן מאוד כל אמריקאי, אז כאילו קשה לי לחשוב על זה.
הוא לא היה בבוריס ונטשה, נכון?
לא.
לא,
הוא היה, אני יותר קל לי להאמין שהוא היה מוס.
אני בטוח שהוא היה רוסי איפשהו, אני בטוח.
אחד מהסרטי קומדיה שלו אולי?
כנראה כן.
רגע, הוא היה באיש עם הנעל האדומה אחד, נכון? שם חשבו שהוא סוכן רוסי.
אני לא ראיתי את זה.
זה קומדיה מימיו המוקדמים שבו כולם בטוחים שהוא סוכן רוסי.
הוא עשה הקומדיות בימיו המוקדמים.
כן. אז, אוקיי, הסרט הזה...
כן.
אני מנסה לחשוב איך לנסח את זה. דבר ראשון, כאילו, אמרנו, את הסרט הזה כתבו השמות הגדולים בתור הכותבים זה האחים כהן.
אבל אתה מרגיש שזה הרבה מט שמן.
אני לא יודע, כי אני לא יודע
מה... גם אני לא יודע מזה, אבל זה לא האחים
כהן. לא, 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 כי אני ממש יכולתי לראות ברגעים מאוד מסוימים בסרט את המגע הכהני לחלוטין, ויכולתי לראות איך הסרט הזה הופך מ... סרט רציני של סטיבן ספילברג ל... לקומדיה של האחים כהן. ברגע שהוא חוצה את הגבול לצד הסובייטי, תום הנקס חוצה את הגבול ומורידים לו את המעיל, אתה יודע, כזה, והיור הסובייטי
חבורה של צעירים גרמנים ניגשת אליו.
כן, כן. הם לא גונבים את המעיל, הם רק רוצים לראות אותו. כן. ואז מהיר, כל הזמן מהירים לו מיד אחרי זה, למה אתה לא לובש מעיל? זה כל כך האחים כהני.
זה נכון.
זה לא סתם קומדיה, זה קומדיה של אכזריות של הבן אדם שסובל וממשיך לסבול.
גם זה שאנחנו רואים סרט על עורך דין, ואנחנו לא רואים שום קטע מהמשפט שמתנהל, רק את גזר הדין, ופסק הדין.
כן.
זה גם משהו שאופייני לאחים כהן, לדלג על הקטע שהם לא, מרגישים שצריך. כאילו, הקטע שאתה משלים בראש.
מאט שרמן, אגב, הוא מחזאי בריטי.
אוקיי.
הוא לא מוכר בעבודותיו הקולנועיות, פשוט כי הוא לא עושה עבודות קולנועיות כל כך מסתבר. הוא עשה את הסריט של סוט פרנסה.
שיצא השנה, כן.
יצא השנה שעברה, כן. אז אני באמת, אני מרגיש את המגע של האחים כהן, והם כתבו הרבה, הם לא כתבו הרבה תסריטים שהם לא ביימו, נכון?
הם כתבו גם את בלתי נשבר של אנג'ליה ג'ולי, שאני לא ראיתי אותו.
היה את גמביט לפני שנתיים, נכון? שאף אחד לא אהב.
הגמביט? זה בסוף השתמשו בתסריט שלהם, אני לא בטוח.
אני לא יודע, הם כתבו את התסריט המקורי.
כן.
ואתה יכול לראות, כאילו,
יש... משהו בזה, האחים כהן, הם לא יודעים כתסריטאים להשכרה.
כן.
זה סרטים שהם כותבים ופשוט מבטרים עליהם.
מישהו אמר פעם שכל דבר שהאחים כהן כותבים לטוב או לרע, נוטה להפוך איכשהו לפרודיה פילם נוארית?
זה די מורגש פה.
וכן, אתה ממש מרגיש את זה, ו... עד כמה ש... אני יודע,
אוקיי, הסרט הוא לא קומדיה.
לא, לא, ואני...
הוא די רציני.
ואני אהבתי את הסרט הזה, אבל יש לי הרגישה שהייתי יותר אוהב את הגרסה של האחים כהן.
אני בטוח. כי הוא, עם כל הכבוד ספילברג, אני חושב שהאחים כהן הרבה יותר מוסמכים לטפל בתסריט של האחים כהן.
זה בטוח.
אבל ספילברג זה מעניין. אנחנו עושים את הפודקאסט הזה כבר יותר משנתיים, זו פעם השנה שאנחנו מדברים על סרט חדש שלו.
ממש פספסנו את לינקולן, כאילו, כשהוא יצא. דיברנו עליו...
פספסנו אותו בחצי שנה, אבל כן.
אני זוכר שדיברנו עליו בסוף השנה הראשונה שלנו, והוא היה בטופ 5 שלי, של הסרטים הכי טובים של אותה שנה, ואתה כזה...
אני התעלמתי.
אתה ממש לא אהבת אותו, אני זוכר מה הביקורות שלך. וזה מעניין. הסרט הזה, אני לא אגיד שהוא המשך ישיר ללינקולן, אבל מבחינת...
המשך ישיר ללינקולן זה גרנט.
אבל מבחינת התמות והרעיונות הוא מאוד 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 משלנו. סרט שמושס על סיפור אמיתי, שהמטרה שלו היא לאמת את הרעיון האוטופי של אמריקה, כאילו אמריקה כמקום באמת שבו לכל אחד יש חופש, וכל אחד זכאי לייצוג משפטי, ואנחנו מתייחסים אל האויבים שלנו, כאילו הם היו, אתה יודע, אנשים, ולא סתם רובוטים שאפשר למחוק, לעומת המציאות של אמריקה, שזה מקום שבו, אתה יודע, המציאות, כאילו אנשים, אומות נוהגות כדי לשפר את מצבן. לא כדי להגן על עקרונות.
הם ממש באים ואומרים לנו פה, דונובן רוצה להגן עליו, כי זה מה שאמריקה מייצגת, את ההזדמנות השווה לכולם. אבל מהרגע שהוא מסכים להגן על אייבל, הם שניהם הופכים לאנשים הכי שנואים באמריקה. זאת אומרת, לאף אחד לא אכפת ממה שדונובן עשה במלחמה, ואת העקרונות שלו, כולם אומרים, אתה מייצג את הבוגד, את הסוכן של האויב, אתה לא, אין לך זכות בכלל לקרוא לעצמך אמריקאי, כל זה, וזה לא עוזר שהטיעון שלו נגד זה, הוא לא בוגד כי הוא לא באמת אזרח.
הוא לא בוגד כי הוא לא אזרח אמריקאי, הוא מרגל, זה משהו אחר.
אבל זה לא עוזר זה שהוא לא בן אדם חביב, דונובן, הוא אדם מאוד ישר ומקצועי.
לא, אבל זה נהיה מאוד ברור, גם השופט אומר לו, גם עורך דין שמולו, גם הבוס שלו אומר לו, רגע, רגע, אתה מנסה לנצח במשפט? בשלב מסוים הוא מוצא טיעון שמבחינה חוקתית הוא די הרסני, הוא מוכיח שהחיפוש בחדר של אייבל היה לו חוקי בעליל, מה שאמור לפסול את כל הרעיון ממנו, מה שאמור לפסול את כל המשפט, והשופט מסתכל עליו כזה, תגיד.
זה שופט שלפני המשפט כבר אמר, טוב, אנחנו יודעים שהוא אשם.
כן, אנחנו נערוך משפט צדק, ובסופו של דבר הוא יוצא להורג.
ופה זה משהו מעניין, זה אמירה מעניינת על זה ש... כמה ש... מדברים על זה שאמריקה נותנת הזדמנות שווה, הסרט אומר בצורה די ברורה שזה רק כלפי חוץ. במציאות, אפילו שופט בכיר...
כשעקרונות פוגשים כן, מציאות, העקרונות מתכופפים.
זהו, זה ממש ככה, ברור לכולם שמישהו, כמו שהוא מוצג בצורה הזאת, אין לו סיכוי. וזה לא משנה מה הראיות.
ובגלל זה עצוב לי שהסרט דילג על החלקים האלה ממש, ממש מהר, כי זה היה בעיניי החלק הכי מעניין בסרט, וזה מה שמאוד אהבתי בלינקולן, כל המאבק הנצחי בין מה ש... בין הרעיון העקרוני של הדמוקרטיה לבין איך שהדמוקרטיה באמת מתנהלת.
זה מתחבר למה שדיברנו שבוע שעבר על בחורים טובים. שאמרנו שהסרט יוצא מנקודת הנחה שיש משהו רכוב, אבל השיטה נועדה כדי לנצח את הריקבון.
אבל בבחורים טובים... כן. בלי לספיילר. בחורים טובים, העיקרון שעל פיו פועל אהרון סורקין, או לפחות פעל לפיו בתקופה שהוא כתב את בחורים טובים, ואת נגיד שתי עונות הראשונות של הבית הלבן, הוא שהשיטה אכן יכולה לעבוד לטוב בסופו של דבר.
והאחים כהן הם ההפך מזה.
האחים כהן הם ההפך מזה.
הם הקדישו את הקריירה שלהם להוכיח שהשיטה דופקת את האזרח.
עכשיו, ספילברג הוא ההפך מהאחים כהן, אפילו יותר...
אז זה אהרון סורקין.
לא, אפילו יותר מזה. אצל אהרון סורקין יש מידה של ציניות בקטע של יש אנשים רעים, אבל המערכת תעבוד בסופו של דבר. אצל ספילברג במשך הרבה זמן זה היה לא, 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 לא. הכל טוב, הכל הסתיים בטוב. ופה הוא לוקח גישה אחרת, פה הוא אומר, יש אנשים טובים, אבל המערכת היא נגדם. זה לא אחים כהן לגמרי, אני, טוב, אנחנו מדברים בהכללות, כי אצל אחים כהן זה, דברים רעים קוראים לאנשים רעים, זה פשוט שלאנשים הרעים, לא בהכרח מגיע הדברים הכל כך נוראים שקוראים להם.
אני חושב שספילברג למד להיות ציני לפני קצת יותר מעשור, זאת אומרת, בדוח מיוחד הוא עוד היה ככה, בכל זאת גיבור שצריך להוכיח את חפותו, אבל אחרי זה הגיע מינכן ומלחמת העולמות, וגם לינקולן באמת, ככל שהוא מזדקן, זה נראה כאילו הוא יותר ויותר מתרחק מהסיפורים האידיאליסטיים, ויותר מנסה להתמקד לדמויות יותר אפורות.
והוא מנסה למצוא את הטוב באפור, אז זה פחות פרנק קפרה, יותר סידני לומט?
כן.
אנחנו פשוט זורקים שפות עכשיו, זה כזה... פחות ג'יימס קמרון, ויותר מנחם...
גולן, כן. שאנשים יחשבו שאנחנו מבינים מה אנחנו מדברים, זה טוב.
גולן וגלוב, בואו נזרוק עוד שמות. הוא פחות אביעד שמיר ויותר תום שפיר.
אני לא בטוח מה זה אומר.
גם אני לא.
אני יודע בטוח שאני אציני בשנינו.
בואו ננסה לחזור לסרט. אתה אהבת את הסרט?
בגדול כן. אני חושב שקודם כל... אחרי לינקולן אני נהייתי בעצמי ככה קצת...
ספילברג סקפטי?
כן. הייתי קצת לפני זה, כי גם את מינכן מאוד לא אהבתי, וגם את מיינוריטי ריפורט לא אהבתי, אבל תמיד אני מאמין שספילברג עם התסריט הטוב יכול להוציא סרט ממש מוצלח. ופה יש לו תסריט טוב. זה תסריט שאומנם אני מסכים. הדילוג שלו על החלק שהמשפט היה מבחינתי... פשוט חבל, כי זה מעניין לראות איך ההתייחסות היה בזמן אמת.
אם הם היו פשוט מתחילים מהסוף של המשפט, לא היית מרגיש שמפספסים משהו, אבל בקטע הזה הוא התחיל עם רעיון מאוד מעניין, ואז הנח אותו לטובת רעיון שהוא לא רע, אבל פחות מעניין.
זה גם סרט שיותר פשוט אומר לך מה קרה במקום להראות. הוא מציין דברים, ויש מעט מאוד סצנות שמתבססות רק על פשוט... תראה ותבין מהרמזים.
כן, ועוד פעם, אם זה היה בקומדיה שחורה, זה היה יכול לעבוד. אתה כמעט יכול לדמיין את הגרסה של אחים כהן, שבה ג'יימס דונובן נושא נאום בפני אייבל כזה, אנחנו נלחם למענך, ואנחנו נלחם בשבילך, ואנחנו נשחרר אותך, כי באומה אמריקאית יש לכולם סיכוי, ואז יש כזה סמש קאט על הפטיש של השופט כזה, גילטי.
כן, משהו כזה.
אתה יכול לדמיין את הגרסה הזאת, זה לא מה שקורה פה.
כן, מצד שני, אני כן אהבתי את ההתמקדות בדונובן כדמות. אני חושב, לא ציינו את זה, אבל באמת, במערכה האחרונה של הסרט, הוא כבר נעשה, כאילו, הסרט כאילו מנסה להציג אותו בתור הגיבור שהציל את היום, אבל בלי להכחיש את זה שהוא עשה את זה קודם כל בשביל עצמו, זאת אומרת, אחרי המשפט של אייבל, דונובן היה פשוט סנו, אנשים לא הסכימו לעבוד איתו, ה-CIA רגל אחריו, ירו לעבר הבית שלו לפי אחת הסצנות, פשוט הוא הבין שהוא נדפק לגמרי מהמשפט הזה, ואז הגיעה אליו ההזדמנות לשחרר את הטייס, את פאוור?
כן, פרנסיס גרי פאוורס. הם תמיד מקפידים לקרוא לו עוד פעם, זה מאוד אחים כהני בשם המלא שלו, זה לא כזה קפטן פאוורס כזה.
FGP.
פרנסיס גרי פאוורס.
והשחקן נקרא אוסטין סטורוול, אז בכלל...
שזה לא, זה שם של טייס, כן.
הוא מייסה את ההזדמנות שמגייסים אותו כדי לנהל את המסע ומתן לשחרורו, כדי לשחרר גם את הסטודנט, את פרייר.
למרות שה-CIA מבהירים לו שוב ושוב כזה, אנחנו רוצים את הטייס, לטייס יש מידע סודי, הסטודנט הוא אידיוט מבחינתנו, שהיה במקום על הנכון, בזמן על הנכון.
גם העניין הוא שהם אומרים לו, אין סיכוי שהסובייטים יסכימו לעסקה הזאת, אתה רוצה שהם ישחררו את שני אנשים, תמורת בן אדם אחד. ודונובן מתעקש להכניס את שניהם בעסקה, קודם כל הוא משתמש בטקטיקה באמת מעניינת, שהוא אומר, הרוסים לא יודעים שאייבל לא גילה לנו שום דבר, כמו שאנחנו לא יודעים שפאו לא גילה להם שום דבר. זאת, מבחינת זה, הרגע קראתי שבן אדם שנקרא אוסטין מגלם בן אדם שנקרא פאוס.
אתה אומר, כשהרימק יגיע, כן. והוא יגיע.
אז מבחינת, דונובן אומר משהו נכון, הוא אומר שהרוסים לא יודעים כמה האמריקאים יודעים כרגע. והאמריקאים לא יודעים כמה הרוסים יודעים, חוץ מזה ששתי המדינות מאוד דאגו לפרסם פומבי את זה שהם תפסו מרגל, לעשות ממנו דוגמה. אז הוא אומר, הם רוצים את אייבל בחזרה, הם יודעים שהם לא יכולים להרשות לעצמם שהוא יישאר אצלנו, אז אני נותן להם אותו, אבל שיביאו גם את פרייר הסטודנט, כי אחרת הם לא יקבלו את אייבל. וזה, המניע שלו פה, כמו שהסרט בעצם מציג, יש פה גם מניע אנוכי. הוא רוצה לטהר את שמו, את דונובן. הוא אומר, לא רק שאני אנהל את המסע ומתן ואחזיר את הטייס האמריקאי שעכשיו באמריקה לא אוהבים אותו, כי הוא נתפס.
הוא לא התאבד, כן.
כן, כי הוא נתפס, כי פתאום אני מניח שמעריצים את המוסר היפני במלחמת העולם השנייה, אומר, לא רק שאני אחזיר אותו, וזה בעצם לא ממש יעזור לתדמית שלי, אני אוסיף עוד אזרח אמריקאי, שלא ביקשו ממני להחזיר, כדי להראות שבכל זאת חשוב לי העם, וחשוב לי האנשים.
והם לא אומרים את זה, אני חושב שזה דמות שמוצגת באופן די מורכב, ובאופן לא צפוי, כי כשהוא מתחיל אתה אומר, אוקיי, זה השוטה האידיאליסטי, שהולך ללמוד את המציאות הכואבת, אבל לא.
הסרט... הוא הולך ללמד את המציאות.
הוא הולך ללמד אותם איך המציאות באמת עובדת, את כל האנשים. וזה דמות מאוד מאוד מפתיעה באיך שהיא נבנית ומתפתחת. הוא מתחיל, כמו שהוא אומר לנו, הוא מתחיל בתור עורך דין לביטוח. ואם יש משהו שהקולנוע, ואני חושב את הדמות פופולרית לא אוהבת, זה אנשי ביטוח.
כן, אבל...
זה פחות או יותר התא ג'אנר הכי סנו של עורכי דין.
השיחה הראשונה שלו, אבל היא מבססת יפה מאוד כמה הוא מקצועי. הוא מדבר עם בן אדם שטבע את חברת הביטוח, בן אדם שמייצג, עורך דין שמייצג אופנוענים שנפגעו בידי נהג.
כן.
עכשיו, התובע כל הזמן טוען, היו פה 5 תקריות, 5 אנשים נפגעו מהמכונית, זה 5 מקרים, ודונו מתעקש לא. היה פה רק מקרה אחד של 5 אנשים שנפגעו בבת אחת ממכונית. הוא נותן בתור דוגמה משחק באולינג, אתה לא סופר כל פין שנופל בנפרד, אתה סופר את כל הנקודות.
במקרה שלי אתה סופר 0 בכל סיבוב.
זה עדיין עכשיו.
כן.
והסירוב של דונובן... יפה מאוד. מקצוענות היא של המשחק. הסירוב של דונובן להכיר בכך ש... קודם כל לציין את זה שהצד שהוא מייצג בכלל עשה משהו. חוץ מזה שהוא אומר נפגעו אנשים. הוא לא אומר... האיש שלי פגע בהם, הוא אומר, האיש שנהג ברכב שנזכרתי להציג אותו, מואשם בזה שהוא פגע, זאת אומרת, הוא נורא משתמש בשפה. וזה אותו דבר גם כשהוא מייצג את אייבל, הוא לא מוכן שאייבל יגיד לו אם הוא באמת עשה את זה או לא. הוא אומר, אני לא צריך לדעת אם אתה באמת מרגל, אני צריך לייצג אותך. אני צריך להוכיח שאתה לא. וככה בעצם ההתנהלות שלו, גם מסע ומתן, הוא אומר, הוא נמאס אומר, אני לא צריך לעשות את הדבר הנכון המוסרי, אני צריך לעשות את הדבר שיביא לתוצאה הרצויה.
אוקיי. אני מסכים. מה דעתך על הדמות על הדמויות האחרות בסרט? ספציפית, רודולף אייבל, שמרק ריילנס מקבל ביקורות מצוינות.
הוא בריטי שמגלם בריטי.
זה עבודה מאוד קלה, כן.
אני מאוד אוהב את המשחק שלו פה.
עוד פעם, זה מאוד understated כאילו, זה המילה הנכונה.
מאיזו בחינה?
במובן של, אתה יודע, אין... יש אפס הגזמה באיך שהדמות הזאת היא קיימת. הוא מקבל את כל במין כזאת סולידריות של...
כן, אומרים... דום שואל אותו כמה פעמים, כי אתה לא מודאג, אז שואל, זה יעזור אם אני אהיה? הוא לא אומר זה בתחכום, מה שאומר ככה, זה יעזור אם אני
אהיה? אתה יכול פשוט לראות בקצה המוח שלך הגרסאות פחות טובות של הדמות הזאת, גרסה שכזה, לא, אני לא מודאג, כאילו, לנצח האימפריה הסובייטית, או מישהו שמשחק אותו כל כך כאילו עצור ובלום, שאין שם כלום, אבל לא.
הוא יודע בדיוק מה מחכה לו, הוא יודע בדיוק מה אמור להיות.
הוא מקצוען מוחלט, ועם זאת עדיין בן אדם.
אני כן חושב שטיפה הרסו בסוף, כשמעשה אנחנו מגיעים לגשר.
יש גשר.
חלק מהאנשים חוצים אותו.
יש גשר, כן.
המסע ומתן, מה שנתן לסרט הזה את שמו, זה הגשר שבו נפגשים בסוף הצדדים, כדי לעשות חילופי שבועים. ובשלב הזה, כמו שאמרתי, דונובן מתעקש לקבל גם את הסטודנטת פרייר בנוסף לטייס, והסובייטים לא רוצים, למרות שברור לו שהוא נמצא שם, כי הוא אומר, עוד פעם, הם בסופו של דבר ייתנו לנו אותו אם אנחנו נסרב לתת להם את טייבל. ואני חושב שהוא אפילו, הניסוח שלו זה שהם רצו בן אדם אחד תמועת אחד, אמרתי להם, אמרתי שלא הצלחנו להגיע להסכם, אז דרשתי שניים תמורתו. עכשיו הם יודעים מה הכיוון שלי. וזה מגיע למצב שבו אבל עומד לצידו, הוא אומר, עשית את כל זה בשבילי? הוא פתאום הופך לדמות הרבה פחות אפורה.
תסמין הסוף של ספילברג.
כן, זה ממש, הוא אומר, עשית את זה בשבילי, והוא מוכן לחכות בסבלנות, עד שיביאו גם את הסטודנט, כדי שהעסקה תצא כמו שדונובן רוצה. והסרט ככה כן מנסה להראות כאילו דונובן ואייבל מעריכים אחד השני, מכבדים את זה את זה, אבל זה קצת, זה הדבר שקצת מבחינתי הורס את הדמות, כי באמת, אייבל הוא כזה בן אדם שנראה שלא אכפת לו איך הוא נתפס בעיני אחרים, אכפת לו רק לעשות את העבודה שלו ולא לעורר חשד.
היית רואה סדרת טלוויזיה בכיכובו? על כאילו
כן,
הסוכן הסובייטי בחד. HBO get right on it.
כן, זה כאילו בן אדם שכשאומרים לו שואלים אותו אם יש סיכוי שהסובייטים יוציאו אותו להורג בגלל שהוא אולי מסר מידע, הוא אמר זו אפשרות שקיימת. וורנר הרצוג וורנר הרצוג שירו בו אמר כן, זה היה קורה מתישהו כנראה.
לא, לא, כשירו בוורנר הרצוג, ויש רעיון מצולם, מישהו פשוט ירה בוורנר הרצוג, הוא מסתכל על עצמו, והוא כזה, זה היה כדור מינורי.
כן, הוא היה,
תשמע, וורנר הרצוג גם תחיל את התפקיד הזה בכלל.
אוקיי, אנחנו פונים ל-HBO ללהק את וורנר הרצוג, ותפקיד אייבל.
למרות שהוא נראה לי יותר מבוגר מהשחקן הזה.
כן.
וורנר הרצוג לא איש צעיר. וורנר הרצוג לנצח. הסרט הזה בוים על ידי סטיבן ספילברג כאמור, וצולם על ידי הסינמטוגרף הקבוע שלו, אחד יאנוש קמינסקי. האם זה עומד בסטנדרטים?
מבחינת הצילום? הצילום טוב. אבל מבחינתי, אם אנחנו מדברים על הצד הטכני,
כן.
מייקל קאן, קאן! הוא עושה עבודה ממש טובה פה.
הוא העורך של הסרט אגב.
כן.
שלא יחשבו לי כזה. מייקל קאן, הבחור שהביא את הקייטרינג, עשה עבודה, אתה יכול לראות שכל השחקנים מלאים.
המושב בתיבה שלו, מדהים.
יש להם את זה באמריקה?
יש משהו.
אוקיי.
יש שם מאגרים. אני חושב שהעריכה של הסרט ממש טובה.
אוקיי, תסביר, לא שמתי לב ממש.
לפעמים זה משמש את ספילברג כדי קצת לדחוף בכוח את המסר, אבל זה דברים כמו דוגמה שאני זוכר ממש טוב, בבית המשפט השופט אומר כאילו, הוא אומר לכולם לקום כדי להקריא את פסק הדין, ואז השקעת לכיתה בבית ספר שקמה כדי לומר את שבועת האמונים לדגל.
באמת, זה נראה לי קצת, שאתה אומר שואופי, זה נראה לי קצת דוחף.
לא, עכשיו, כמו שאני אומר...
זה דווקא פחות אהבתי.
לא, כמו שאני אומר, זה, מבחינת להעביר את המסר, זה לא מעודן בשום צורה, אבל העריכה בקטע הזה הייתה עשויה ממש טוב, זה היה מעבר חלק לחלוטין.
ספילברג מאוד טוב במאץ' קאץ. נראה לי המאץ' קאט הכי טוב בכל הזמנים זה באינדיאנה ג'ונס השלישי, שבו יש מישהו מוריד לאינדיאנה ג'ונס הצעיר את הכובע מעל הראש, ואז הוא מרים את הראש וזה פתאום אריסון פורד.
טדאם.
זה אחד הקטעים האהובים עליי בקולנוע.
יש עוד דוגמה בגשר המרגלים, לעריכה שהיא טובה טכנית, גרועה מבחינת עידון. אנחנו רואים את אייבל.
הרגע הגדרת בערך 70% מהקריירה של ספילברג. 90% אם אתה בן אדם לא נחמד. ואני מעריץ של ספילברג, אבל כן, תמשיך.
אתה בן אדם לא נחמד, אז נמשיך. אייבל נמצא בכלא, מדברים איתו, ואז הוא נמצא לצד אחד של המסך, ואז הפרצוף של הטייס של פאוז מופיע לצד השני, לפני שאייבל נעלם. יוצרים את ההשוואה ביניהם בצורה מאוד מאוד ברורה. אז שוב, אני חושב שמייקל קאן באמת עשה פה עבודה טובה מבחינת מה שנותנים לו. הוא קיבל פה הוראות והוא ביצע אותן בצורה מאוד מאוד מרשימה. חבל שמי שנתן את ההוראות לא חשב קצת, כמו עם דני בויל שבוע שעבר סטיב ג'ובס, קצת יותר מדי מנסה להעביר את המסר באמצעים דרמטיים.
ועוד פעם, זה היה עובד יותר טוב אם זה היה קומדיה פשוט, כי אז היה המסר הופך להיות פרודיה על עצמו. סצנת התרסקות המטוס, זה פחות או יותר סצנת האפקטים היחידה בסרט הזה. מה דעתך עליה?
מוצלחת.
כן, אבל... איפה אתה מדרג אותה בסצנות התרסקות קלאסיות אחרות?
שמע, אנחנו לא רואים הרבה את ההתרסקות עצמה. הקטע המרשים פה זה השחקן שמודבק פשוט על הרקע. זה עשוי טוב. אוקיי, בואו נקרא לי, סרט, מבחינת טכנית, סרט עשוי באמת טוב.
מאוד, כשזה מגיע לטכניקה, הוא מאוד מאוד מוקפד, וזה משהו שאני חושב שהם... עוד משהו שהוא המשך הרוחני של לינקולן בקטע הזה. יש שם הרבה סצנות שהן לא... זה לא איזה משהו אפי, אבל פשוט סצנות לא קצרות מיוחד ולא ארוכות מיוחד, כאילו בדיוק על הרגע המאוזן הזה, שמציגות לך דמויות בשעה שהן עושות משהו ומעבירות לך מידע.
כאילו, בלינקולן נגיד, אני לא אהבתי את העריכה.
אני לא מדבר על העריכה, אני מדבר על הבנייה של סצנות ספציפיות כחלק מהסרט. וזה מראה על מין כזאת איטיות מעודנת שכבר לא כל כך נהוגה בסרטים. בימינו נראה לי או שאתה רואה סרטים שהם נורא היפראקטיביים, או שאנשים לוקחים את זה לכוונה לכיוון הפוך ונהיים את זה כזה. אנחנו חייבים להיות ארט-האוסים.
כן.
בואו נמשיך את הסצנה הזאת 20 דקות.
אתה יודע מי עושים סצנות שהן בקצב הנכון? האחים כהן.
כן, וספילברג.
כשהאחים כהן כותבים לו.
טוב. לדוגמה, הסצנה בבית של השופט, שבו הוא לאט לאט מתלבש, אתה יודע, באיטיות וכבדות כזאת, בזמן שהוא ודונובן מתדיינים בגורל האסיר.
ככה הסרט מספר לנו על אדמות בלי לומר לנו הרבה. הוא מספר לנו שהשופט
הזה... הוא מספר לנו כמה דברים בו זמנית. הוא מספר לנו על השופט, על דונובן, ומספק לנו את המידע על מה שהמשיך אותנו לסצנה הבאה.
אתה רואה שהשופט הוא אדם שכן משקיע בפרטים ומקפיד, אבל בו זמנית הוא אומר לך שבבחינתו המשפט כבר גמור.
ואני מאוד אהבתי את הבנייה של אווירת האיום בסרט הזה, שאיכשהו מצליחה להתקיים בלי להתקיים באמת, כי זה לא סרט, זה לא, אין לנו מצב שבו אומרים לנו, תיזהר, הסובייטים האלה יארגו אותך, זה יותר כזה קטע של, הוא באמת לא יודע מה הולך לקרות לו. הדמות, דונובן פשוט אין לו מושג מה הוא עושה בחצי הראשון של השהות שלו מעבר לחומה.
כן, יש פה איום כפול. הוא מאוים גם בארצות הברית.
לא, כן, אבל הוא מחפש את עצמו כל הזמן, והוא לא יודע איפה הוא. ואין פה בהכרח קטע של, אתה יודע, יבוא שוטר ויירה בך ואף אחד לא ישמע אותך יותר, זה יותר קטע של תיקשר במשימה שלך, פשוט כי לא ברור לך או לאף אחד אחר מה המשימה שלך.
זהו, מה שמעניין הוא באמת, הוא מגיע לשם למזרח ברלין, כשהוא כבר בארצות הברית.
פרסונה נון גרטה.
כן, למעשה מאיימים עליו. ברמה של... יש סצנה באמת, שהוא הולך ברחוב וסוכן CIA עוקב אחריו. והוא מבין שהוא עוקב אחריו. זה לא מישהו שמסתיר את זה בשום צורה.
אם היה טישרטים באותה תקופה, היה לו יש טישרט שכתוב עליו CIA.
כן. Watching you.
כן. והוא היה הולך ומרים בומבקס, והיה משמעים מהצמתם, זה feel like somebody's watching me.
כן, ובסצנה שבה... שמנו את השיר הזה כבר פעם?
מה, שמנו את זה feel like somebody's... אני חושב שכן.
סביר להניח שכן.
אני לא הולך לעבור על 100 ומשהו פרקים. אגב, יש 100 ומשהו פרקים, ארכיון, תקשיבו לכולם.
זה 120 כבר.
כן. ייי. אמרו... אז רגע, כשאומרים לנו עד 120, זהו. כן. זה הפרק האחרון. עבר עלינו הכלח? עבד עלינו הכלח?
עבד.
כן, אם עבר עלינו הכלח, אני לא יודע מה זה אומר.
היה פה כלח, הוא עבר. מה זה כלח?
משהו של תירס.
כן.
זה אומר שאתה לא יכול לאכול תירס יותר בו אחרי פרק 120. אני שונא תירס.
איפה היינו?
אני לא יודע. הוא מגיע למזרח ברלין.
הקטע שבו סוחי עשה עוקב אחריו, דונובן מבין את זה נורא מהר ומנסה להתחמק ממנו בטקטיקה המתוחכמת של להסתתר מאחורי מכונית. הסרט גרם לנו לחשוב שהוא באמת הצליח לחמוק ממנו, כי זה שנות ה-50 וכולם היו לבושים במעילי גשם עם כובע.
ובסרטים שצולמו אנשים לא יכלו להפנות את המבט לצידה, הטכנולוגיה עוד לא הייתה שם.
נכון, זה המציאו אחר כך.
כמו שיודע כל מי שראה טוב הרב המכוער, אנשים לא יכולים להסתכל לכיוון מסוים, אז הדמויות לא קיימות מבחינתם.
הם מסתכלים כל הגוף.
כן.
ועם זאת, סוכן של ה-CIA פשוט בא מאחוריו. הוא לא, זה מהרגעים האלה שבאז הוא לוקח אותו לשיחה. הוא לא מאיים עליו, הוא לא אומר לו שום דבר שיקרה. הוא פשוט שואל, אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה? ודונובן לא נופל לפח, הוא אומר, אני לא יכול לומר לך שום דבר, כי זה, יש חיסיון של עורך דין ולקוח. וזה מין חקירה כזאת שמתנהלת בצורה נורא לא רשמית ונורא בגובה העיניים, כשברור לך שאחד מהצדדים נמצא בעמדה הרבה הרבה יותר חזקה מהשני. ואז הוא מגיע לברלין, ובאמת הוא עובר אותו דבר, רק עם הקומוניסטים, שפה הם בעצם, הם שוב, הם... הוא נכנס לחדר והוא לא, הוא לא יודע מי האנשים האלה, הוא בטוח שהוא הולך לבקוש את האיש, עורך דין שאחראי על המסע ומתן, במקום זה מביאים לו את המשפחה של אייבל, להפיע עליו לחץ.
ועוד רגע שבו אתה מרגיש את ידם של האחים כהן.
כן.
המשפחה המזויפת.
כן.
וזאת, אני חושב שזאת אחת הבעיות של הסרט הזה. זה סרט שאהבתי, אבל זה מרגיש כאילו כתבו אותו האנשים הנכונים לבן אדם הלא נכון.
זה מרגיש כאילו, מה שאני מניח שהיה זה שהאחים כהן רצו לעשות את הסרט ופשוט ויתרו עליו ושהם סרט כדי לעשות משהו אחר. כן, וספילברג אהב את הרעיון.
אנחנו נראה את המשהו אחר הזה בהמשך השנה.
כן. כאמור, אם היו רק שני שמות על התסריט ושניהם היו מסתיים בכהן, כנראה שספילברג לא היה מצליח לעשות אותו.
ספילברג לא עשה קומדיה כבר הרבה זמן, וגם הפעם האחרונה שהוא עשה קומדיה.
הוא עשה לינקולן.
לינקולן היה ברגעים משעשעים, אז אני סולח לך.
טינטין? נחשב?
טינטין היה אחלה סרט, אבל זה לא היה
קומדיה.
טרמינל זה קומדיה רומנטית, אני מניח, אבל זה גרסה מאוד שונה. קומדיה רומנטית וקומדיה זה שני דברים מאוד שונים.
כן, תפוס אותי אם תוכל הוא קומדיה.
נכון.
אינדיאן ג'ונס הרביעי... הוא משעשע. הוא...
גם השני.
כי החלקים הטובים בו הם החלקים שהוא צוחק.
אוקיי. אנחנו מאוד מעריכים בדיבורים על הסרט הראשון, שזה עולם, כי הסרט הזה מעריך יותר על המידה. אביעד, כמה הסוף של הסרט מעצבן?
איזה חלק אתה מחשיב בתור הסוף? זו השאלה.
ה-30 דקות האחרונות, אני חושב.
לא כמו שאתה יודעת.
זה סרט של שעתיים ו-20. הוא נמשך במקרה הטוב, אם אתה נחמד, 10 דקות יותר מדי.
הוא לא עצבן אותי כמו שעצבן אותך, אבל... כן, ברגע שמסיים את המסע ומתן, העלילה נגמרת והסרט ממשיך.
יש בתחילת הסרט סצנה שבה הוא יושב ברכבת, באוטובוס.
באוטובוס, דונובון, כן.
ורק מתחילים לדבר על החקירה ורואים שהוא מייצג, וכתוב בעיתון, עורך דין מניאק מייצג פושע כן. מייצג בוגד באמריקאית, וכל האנשים באוטובוס מסתכלים עליו כזה.
כן.
ואז כשהוא חוזר, כתוב בעיתון, עורך דין אמריקאי מחלץ טייס אמיץ, הורי! ואז כולם בעיתון מסתכלים עליו כזה מחייכים, ואני כזה... זה הדבר הכי... הרגע הרס את החצי מהמסר של הסרט על איך שבן אדם אחד נלחם באומה שלמה שלא מבינה אותו.
אני זרוק את היחוש שזה לא הופיע בתסריט המקורי.
לא.
זה מה שנוסף אחר כך.
ספילברג. אבל אני אוהב את סטיבן ספילברג, אבל הוא הורס לעצמו עם סופים. הוא כאילו...
זה תמיד ככה, זה מאז, לפחות מאז להסיע טוראי ריין, האמת שעוד לפני זה, עוד יש להגידו שעוד מרשימת שינדלר אפילו. הנטייה שלו להוסיף עוד משהו אחרי שהסיפור נגמר.
הסוף ואז אחרית דבר. כן, ואז אחרית דבר.
ורשימת שינדלר הוא סרט מדהים בעיניי, אבל גם אני אגיד, הוא נמשך מעבר לסיפור. וזה לא בהכרח דבר טוב.
זה הגשר המרגלים, סרט טוב אם כי ארוך מדי.
כן. נעבור לסרט. מייצג הרבה סרטים של ספילברג.
נעבור לסרט השני להשבוע?
אין לנו.
שגם מייצג הרבה סרטים של ספילברג?
לא בדיוק.
לא, לא. אנחנו הולכים לדבר על...
Oh. Bass.
10 females to each male.
Coca-Cola machine.
אני תוהה איך הטרילר הזה יעבוד, כי זה אחד הטרילרים הכי מפורסמים, אני חושב בהיסטוריה של הטרילרים, אבל הוא מאוד מאוד ויזואלי, כי זה בנוי על כזה טק, 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 מילה, 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 מישהו מדבר, מילה.
ועדיין מישהו...
לא, אז כאילו, מי שיקשיב לזה עכשיו ישמע פתאום כזה טק, 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 women, טק, 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 קולה, טק, 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 destruction.
מעניין זה באמת מה שזה.
דוקטור סטרנג' לאב.
או.
או, how I learned to stop being afraid and loved above. לא?
כן.
כן? אני לא זוכר.
זה היה מדויק.
How I learned to stop worrying and loved above. סרטו של סטנלי קיובריק.
שהוא מישהו שספילברג מאוד אוהב לחכות.
שאהב לגנוב מנוסר, גנב מנוסרת אחת ספילברג.
הוא לא גנב, קיובריק מת.
ופתאום ספילברג קיבל את הסרט שהוא רצה לעשות.
כן.
צירוף מקרים או...
אגב, באמת ב-AI שקובריק רצה לעשות ולא הספיק כי הוא נפטר, וספיבר עשה בתור מחווה אליו, זה אולי הסרט שבו הכי בולט כמה המערכה השלישית היא חלשת של ספיבר, עד שמתברר...
המערכה השלישית הייתה בסדר, המערכה הרביעית והחמישית כן, לעומת זאת.
עד שמתברר שבעצם זה הופיע גם בתסריט המקורי.
הסרט סטנלי קובריק, ביים, מבוסס... עם תסריט של סטנלי קובריק, טרי סאות'רן ופיטר ג'ורג', על פי הספר רד אלרט של פיטר ג'ורג', ובסוף משחקים פיטר סלרס, ג'ורג' סי סקוט, פיטר סלרס, סטרלינג היידן, פיטר סלרס, קינן ויין, פיטר סלרס, סלים פיקנס, טרייסי ריד ופיטר סלרס.
כן, ופיטר סלרס.
אני חושב שדיאגתי בחלוקת התפקידים.
מעניין לומר משחקים, כי הסרט הזה הוא קומדיה, וחלק גדול מהשחקנים לא ידעו את זה. פיטר סלרס הוא בעצם היחיד שקובריק טרח לספר לו שזאת תהיה קומדיה.
זה קצת גרסת על לזלי נילסון לקומדיה של תהיה הכי ישיר ורציני שאפשר, ופשוט תעשה את הסיטואציה מסביבך כל כך מגורכת שהישירות שלך נהיית קומית.
כן, הסיפור הוא שג'ושי סקוט במיוחד לא אהב את זה, כי הוא החשיב את עצמו לשחקן רציני. ג'ושי
סקוט נשמע לו לא לעבוד עם הבמאי הזה לאחר מכן.
זה נכון לגבי כמעט כל מי שעבר עם קיובריק, כי הוא היה ממש קשה. אבל הסיפור הוא ש...
נדבר שנייה על הסיפור של הסרט, לפני
שנדבר
על...
כן, נתחיל עם זה.
על מאחורי הקלעים.
על מה הסרט.
לא נדבר על מה שלפני הקלעים. אנחנו בשנות ה-50, המלחמה קרה בקרירותה.
אני דווקא מתחממת קצת.
רוב הזמן היא בקרירותה, עד שיום אחד הגנרל חיל האוויר ג'ק די ריפר, עם שם כזה אתה יודע שדברים רעים מגיעים,
אתה יודע שהוא טייס,
מודיע לפקודים שלו שמעופפים כרגע להתחיל בתחום מתקפה R.
מעופפים הכוונה היא טייסים בשמיים, לא כמו ריפר עצמו.
כן, כן, לטייסים השונים עליהם הוא מפקד להתחיל בתוכנית תקיפה R. תוכנית תקיפה R זו תוכנית תקיפה שאומרת ארצות הברית כרגע הותקפה על ידי הסובייטים.
הנשיא מת.
וושינגטון הושמדה. אל תקשיבו לשום פקודה שתשמעו אחרי התוכנית הזאת, כי זה מישהו שמנסה להשיח את דעתכם, מלבצע את המשימה שלכם ולפתוח במתקפת נגד.
מי הידיעות שישר תוכנית כזאת?
ג'ורג' סי סקוט. והנשיא.
הנשיא.
יש רק בעיה אחת קטנה עם התוכנית הזאת, חוץ מהעובדה שהיא כמובן תוביל להרס של העולם.
חוץ זה שהיא תוכנית רעה.
אף אחד לא התקיף את וושינגטון. הכל בסדר, ריפר פשוט עבדה עליו דעתו ועבר עליו הכלח.
כן.
כן.
וזה כי הם רוצים את נוזלי הגוף היקרים שלו.
את הטירס שלו.
שם, זה עשה נוזלי גוף.
היחיד שמנסה בבסיס שמבין שמשהו פה לא בסדר, מנסה לשכנע את ריפר לחזור בו מהתוכנית המטופשת שלו, זה קפטן ליונל מנדריק, פיטר סלרס.
כמו שהשם מרמז הוא בריטי.
כן, שהגיע שם בתוכנית חילוף קצינים. ברגע שמסתבר מה קורה, הנשיא האמריקאי מוזעק מיד עם גנרליו, קציניו, עוזריו, מנהליו ושאר הירקות.
כן, מי מגלם את הנשיא?
אני חושב שקוראים לו פיטר סלרס. שחקן טוב, אולי נשמע עליו בהמשך הפודקאסט הזה. הנשיא מרקין מפלי, מזומן לחדר המלחמה, שם הם מנסים לנהל את המשבר ולמנוע מהמטוס להגיע... ולהתקיף את רוסיה, במיוחד שהם מגלים על ידי השגריר הסובייטי והנשיא הסובייטי שרוסיה עמדה להכריז, אבל לא הספיקה, על נשק יום הדין, שישמיד את כל החיים לבני כדור הארץ.
זה לא סתם שם.
כן, אם מישהו יעז להתקיף את רוסיה, ושאי אפשר לנטרל אותו, כי אם אתה מנסה לנטרל אותו, הוא גם ישמיד את כל החיים לבני כדור הארץ.
קיצור, זה נשק שקיים רק כדי שלא יתקיפו.
מי שבעיקר מייעץ לנשיא זה הגנרל בק טרגיצון, כאמור ג'ורג'י סקוט, ומאוחר יותר בסרט הם קוראים לדוקטור סטרנג' לב הטיטולרי, מדען נאצי לשעבר עם יד...
אף אחד לא אומר שהוא נאצי, כן, לא אמרו את זה.
עם יד בעל רצון...
הוא במקרה הגיע ישר אחרי המלחמה.
עם יד בעל רצון מאוד עצמאי ומרותק לכיסא גלגלים, שאותו מגלם אחד, פיטר סלרס. וכל כמה זמן אנחנו עושים קאט לאחד המטוסים המובילים בצי המפציצים, שאותו מנהל מייג'ור טי ג'יי קינג קונג.
שאותו היה אמור לגלם פיטר סלרס.
עד שהוא נקע את רגלו, אני מאמין, ואמר שהוא לא יכול לשחק בתוך...
הוא אמר שהוא נקע את רגלו כדי שהוא לא יצטרך לגלם ארבע דמויות.
שאותו משחק לשם שינוי סלים פיקנס, ולא פיטר סלרס.
משחק זה שוב, זה מעניין, כי הוא לא ידע שהוא... הוא לא יודע כמה הדמות הזו מגוחחת.
אני חושב שהוא ידע, הוא פשוט לא היה אכפת לו.
לא היה לו מושג. אני חושב שזה רציני.
וג'יימס ארל ג'ונס מופיע לחצי דקה. הוא טייס, כן. בתור אחד הטייסים, כן.
אוקיי, עכשיו אני...
אתם לא מזהים אותו, כי הוא לא מדבר בקול כל כך עמוק שהמטוס מתפוצץ.
הוא כן.
לא בקול כזה עמוק.
הוא בדרך. כן, כן, אגיד מה שהתחלתי קודם.
כן. בחזרה.
הספר שעליו הסרט מבוסס, Red Alert, הוא ספר רציני. הוא סאטירי, אבל רציני. הוא מתאר תרחיש אימים שבו ארצות הברית ורוסיה הסובייטית נמצאות במלחמה שהן לא יכולות לעצור.
Red Alert כמובן היה מוכר יותר בסיס למשחקי המחשב המצליחה Command & Conquer Red Alert, שבו לסובייטים יש דובים רובוטים.
כמו בספר, אני מניח. לא קראתי.
אבל אין שום קשר.
הוא גם היה בסיס לסרט אחר שנקרא שעת האפס.
Fail Safe.
Fail
Safe. של סידני לומד שאותו עשינו. לא, לא.
שיצא כמעט באותה שנה כמו
Fail Safe. היה מבוסס על ספר בשם Fail Safe. שהיה ככה תנו בית משפט מועתק פשוט מ-Red Alert.
אני ראיתי את הסרט, את Fail Safe. זה אותה עלילה, אבל בלי הקומדיה.
כן, זה פשוט, Fail Safe זה אחלה סרט, לצערו הרב הוא יצא להתחרות מול אחד הסרטים הכי טובים של סטנלי קובריק, ולכן...
יותר מזה, יותר גרוע אפילו, זה אותו אולפן הפיק את שניהם.
זה קצת כמו שאקסקליבר יצא פחות או יותר באותו זמן עם מונטי בייטון והגביע הקדוש.
אוקיי.
כן, ואף אחד כמעט לא זוכר את אסקליבר, כי זה הגרסה הקומית המשגעת והמצוינת, והגרסה הרצינית והקודרת. אין פלא שאנשים בחרו באחד על פני השני, נראה לי.
בארמגדון.
אתה אומר שארמגדון זה הגרסה הטובה יותר של דיפ אימפקט?
לא.
זה אומר דברים מאוד לא טובים על דיפ אימפקט.
אני אומר שזו הגרסה המצליחה יותר.
סטנלי קובריק עושה קומדיה. מעניין. בעיקר כי מצפייה בסרטים האחרים שלו אתה משוכנע שסטנלי קובריק הוא חייזר שהגיע מכוכב אחר ללמד תמיד אנשים מה זה ייאוש, וכשמישהו ניסה להסביר לו מה זה קומדיה ציטטו לו את האמרה המפורסמת של עוקפים לוהטים, נו, אני כבר לא זוכר,
מל ברוקס,
של מל ברוקס, על טרגדיה זה כשאני דופק את הבוען שלי, קומדיה זה כשאתה נופל לביו ומת.
כן,
והוא כזה אמר מוות של אחרים זה מצחיק, אני אשמיד את כל המין האנושי.
הבדיחה הכי טובה שיש.
כן.
אבל הסרט הזה מאוד מצחיק. והוא לא מצחיק רק בגלל פיטר סלרס, שזה, אתה יודע, מתבקש לומר, אחד השחקנים הקומיים הכי גדולים בכל הזמנים, אולי הוא בעצמו עשה את כל הקומדיה, לא. חלק גדול מהבדיחות פה זה ג'וסי סקוט עם הפרצופים שלו, זה השגריר הסובייטי, זה הטייסים. פיטר סלרס למעשה מגלם שתי דמויות רציניות פה. ואחת מאוד מגוחה.
אגב, חשוב לציין, במקרה, כי בדרך כלל נהוג להאשים אולפנים באיך שהם הורסים יצירתיות של תסריטים, האולפנים הכריחו את קובריק לקחת את פיטר סלרס לשלוש תפקידים.
לארבעה.
כן, הם רצו אותו, הם אמרו לפחות שלוש, זה היה המינימום שלהם. כי הוא היה לפני כמה שנים בעכבר ששג, שבו נצליח בכמה תפקידים, אני כבר לא זוכר.
אל תנסה בכוח.
כן, פיטר סלרס היה מאוד פופולרי בכמה תפקידים, והאולפנים הכריחו את קובריק, והוא כזה. טוב, נו, מילא, והי.
זה לא שיתוף הפעולה הראשון שלהם. פיטר סלרס הופיע בלוליטה בתפקיד מאוד קטן. שם הוא היה בתפקיד רציני. ועדיין, האופן שבו הוא גילם אותו היה באותה עניין הקומיה, קצת כזה בכוונה מופרע. ונראה שפיטר סלרס הוא בין האנשים היחידים שמופיע ביותר מסרט אחד של קובריק, כי קובריק ידוע לשמצה בתור אחד הבמאים היותר קשים לעבוד איתם.
טוב, סלרס הוא כזה שחקן מושלם בקטע שלי, בלה בתוך דמות, שכנראה זה לא היה לו יותר מדי בעיה.
עושה זה שלוש פעמים פה.
אבל יש, אתה יודע, אם אתה מדבר על סלים פיקנס, נגיד בתור מישהו שמשחק באופן רציני, או ג'ורג' סקוט שמשחק באופן רציני, והקומדיה פשוט קורית מסביבם, אצל פיטר סלרס יש המון מודעות לקומדיה של העניין, ואפילו לדמויות הרציניות לכאורה שלו, יש במידה של גיחוך, כאילו כל קפטן ליונל מנדריק הוא כל כך בריטי.
כן.
הוא כאילו מהשם שלו ועד לשפה שלו, וכל דבר שבו פשוט צועק כאילו מוגזמות בריטית. והנשיא האמריקאי שהוא כל כך, כל כולו לג לפוליטיקה הפשרנית של, אתה יודע כזה, תשמע, אנחנו הולכים להשמיד את העולם, אבל חשוב לי, אתה יודע, איך אני אראה בסקרים.
מצא טוב, כן. מצא שדוקטור סטרנג' דאב שהוא פשוט, הוא מתפרע לחלוטין שם.
כן, הוא כמעט כמו דמות מסרט שקט, כאילו אתה פשוט מדמיין אותו עושה את התנועות ואז מופיע...
הוא מצדיע במו על יד וזה מצחיק.
כן, ואז מופיע פעל שקט ושאר כזה, "Mein Führer, I can walk."
כן, I can walk. ואז... אוקיי, עוד פעם, פיטר סיירס הוא השחקן היחיד שידע שהם מצלמים קומדיה. מה שקיובריק עשה לפי הסיפורים זה הוא צילם סרט רציני, ואז בין הטקים הוא אמר לשחקנים לעשות את זה בצורה יותר מצחיקה בשביל להתפרק.
תעשו טייק לאימון, זה לא ייכנס למוצר הסופי.
מה שלך כדי להתפרק קצת, לעשות את זה בצורה יותר נלהגת, והם לא ידעו שהוא מצלם את זה, והם לא ידעו שזה מה שהוא רצה. אז כמה שזו קומדיה קלאסית, אני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה. אני מת לדעת איך נראים הטייקים שלא נכנסו, כי הם אמרו להיות כל כך קודרים ורציניים.
ראית את זה, קוראים לזה fail safe.
כן, טוב. שם הנרי פונדה משחק את הנשיא, אני חושב.
הגיוני?
כן.
אני רוצה לדבר איתך על משהו. יש כותב סרטים שאני נורא אוהב, לא כותב סרטים, כאילו מישהו שכותב על סרטים בשם נייתן רבין, שכותב רייבין. שכותב ל-DAV Club, ואחד הדברים שהוא כותב שוב ושוב כשהוא מדבר על קומדיות, זה שקומדיה לא אמורה להיות גדולה. כאילו, סרט קומי שמגזים, אתה יודע, באפקטים ובסטים ובכל דבר אחר, אתה יכול להרגיש את המאמץ והתוצאה
היא... האחים צוקר לא כל כך הסכימו איתו.
האחים צוקר לא עשו את זה גדול, הם עשו את זה מאוד נלעג. הוא מביא כדוגמה את דברים כמו Your Highness, שבו... אתה יודע, יש בדיחות, אבל הן תקועות בתוך סרט פנטזיה גנרי שבנוי כמו אשכרה סרט פנטזיה גנרי, ומישהו השקיע באפקטים ובתלבושות והכל.
כן.
והסרט הזה זה סרט שבנוי מאוד מאוד גדול, כאילו יש לך לדוגמה את הסט של חדר המלחמה שהוא מסיבי, והוא מצולם, הקומדיה קורית, אבל הוא מצולם באופן נורא רציני, כאילו אתה...
זה קובריק, הוא תמיד עושה את הדברים בגדול.
אתה מרגיש שזה פוגע בסרט באיזושהי צורה, או שלהפך זה דווקא עובד אצלו?
להפך, היתרון של חדר המלחמה הוא כל כך גדול, ויש בו את השולחן העגול הענק הזה, שהמצלמה חייבת לצלם מזווית נלעגת כדי לתפוס את הכל. זוויות הצילום שם יוצרות מראה מעוותת. וזה קורה כזה, אין סיכוי שזה היה לא מכוון, אבל כי הוא רובוט.
המצלמה נמצאת בזווית של 27 מעלות מהרצפה, ואני רוצה שתהיה בזווית של 27.2.
אתה אומר את זה בצחוק, אז זה באמת הבן אדם.
השמידו את איש הצילום והחליפו אותו באיש צילום בעל יד מדויקת יותר, ואז תחרטו לו את הידיים ותחליפו אותן בתותבות ברזל.
זה יותר הגיוני, להחליף את הידיים, אתה לא מחליף איש. אתה לא מחליף איש צילום, זה לא יעיל.
השחקנים לא זזים בצורה מתאימה, הכניסו בהם חוטי ברזל ועשיתו אותם באמצעות מגנטים.
תראה, הנה הבדיחה מצטעת עצמה.
ביי ביי, בדיחה.
תשווה לו מה זאת את הצורה שבה המטוס מעוצב. כל הסיון במטוס נורא צפופות, הכל ככה דחוס. מלא קבלים שנראים בזורים ולא קשורים לכלום.
ומדויקות טכנית, עוד פעם, זה משהו, כן. זה משהו שלא אמור לעבוד. לא אמור להיות לך אכפת מדיוק טכני בקומדיה, אבל מאוד היה חשוב לקובריק שאתה יודע, זה יהיה בדיוק כמו תטייס של מפציץ.
וזה נותן, זה עוזר מאוד לאווירה פה. אתה מרגיש... איך כל דבר קטן שהם עושים הוא משמעותי.
ואתה צוחק, אבל זה מין כזה צחוק עצבני של... אוי אלוהים, ככה זה התנהל בעולם האמיתי, אה?
כן. אתה רואה את כל הירידה, כל הפרטים, הניסיון באמת לעקוף אחרי כל שורה בספר ההוראות, ואז אתה רואה את הפצצות, ועל אחד מהן כתוב היידר, ואני לא זוכר מה כתוב על השנייה.
ביידר?
לא, משהו...
כי זה האמינות עוזרת להפוך את הקומדיה ללא נוחה. זה מין כזאת תחושה של זה יכול לקרות. אני, מאחר ו... אתה יודע, ירידות על התיאוריה של מיצ'יל ישור דיסטרקשן כתיאוריית הרתעה, הם דבר נפוץ, אבל...
הבנו את המאזינים האחרונים שלנו.
לא, לא. מיוצ'ל יסור דיסטרקשן, או בראשי התיבות הנדרים שלו, מד, היה באמת התיאוריה ששלטה ביחסים בין אמריקה לאימפריה הסובייטית במשך כל המלחמה הקרה. הרעיון הוא שיש, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להשמיד לא רק אחד השני, אלא את כל כדור הארץ, אז לא נעז להיכנס למלחמה אמיתית, אלא רק למלחמות פרוקסי קטנות, אפגניסטן, וייטנאם וכולי, איפה שיגרר הרבה פחות נזק. והרבה אנשים לעגו לזה ואמרו, אין לכם מושג כמה קרובים אלינו להשמדה עצמית, אבל כמו שמישהו אמר כמה שנים אחרי זה, if it's stupid and it works, it's not stupid. כל הסרטים והספרים והמחזות והתוכניות טלוויזיה ששיחקו על הפחד הזה, טעו בסופו של דבר, כאילו, זה עבד.
כן.
אז השאלה היא האם זה מוריד מהעוקץ, כי זה סרט שכל כולו בנוי על פחד ממשהו שלא התקיים.
עד היום לא יודעים... עד כמה בדיוק היינו קרובים למלחמה הגרעינית?
יודעים
שהיינו מאוד מאוד קרובים.
היה סיפור על מקרה שהסיבה היחידה שמלחמה גרעינית נמנעה זה בגלל חייל שהתעקש לא לציית להוראות.
כן.
כי הרדאר קלט בטעות אווזים בתור טילים מתקרבים, והוא פשוט אמר, לא, 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 משהו פה לא בסדר, והוא פשוט חיוון מחדש את הרדאר שלו.
כן. ומה זה, יש את הסיפור הגנרל שראה 99 בלונים אדומים, וחשב שהם כלי טייס של אויב, והתחיל מלחמת העולם השלישית. ייתכן שזה היה שיר.
הסיפור ההוא אולי האמת הוא על רונלד רייגן, שהיה אמור להתראיין, לא להתראיין, לפצת את הנאום ברדיו, והוא לא ידע שהם התחילו להקליט אותו, אז הוא בתור שחקן, הוא עשה מין כזה נאום קומי שלפני. ומה שהוא אמר זה, אמריקאים יקרים, אני רוצה שתודיעו שהוצאתי את האומה הרוסית מחוץ לחוק, אנחנו מתחילים בהפצצות לנצח, הללויה. זה היה אמור להיות בדיחה, זה לא אמור להישמע. אבל כולם שמעו את זה. ואתה יכול לדמיין איך באותה שנייה מישהו כזה מרים טלפון לפרמיר וכזה.
לא, לא, לא.
מה הוא אמר עכשיו?
כן.
הוא אמר לא, 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 אז בסדר.
כן, רייגן לא היה מפורסם בתור בן אדם שלחלוטין מדבר בזמן הנכון.
אוקיי, בחזרה לסרט.
אוקיי.
לא, כתבו לו את התפקיד הטוב.
כן, ומי סגר הנשיא, ג'רי לויס?
כן. בחזרה לסרט. איפה אתה מדרג אותו ברשימת הקובריק שלך?
אני לא אוהב לדרג ככה, אבל מקום ראשון.
אני לא אוהב לדרג ככה, מקום ראשון.
לא, אני אומר, אני לא אתחיל לדרג...
זה יכול להיות שורה מתוך הסרט. We don't need to discuss this, but it's number one.
אני לא אתחיל לדרג את כל הסרטים שלו, ואני כן יודע שדוקטור סטרנג' הוא אהוב עליי.
אני הבאתי לספור, אני כבר לא יכול לספור את כמה פעמים שראיתי את הסרט, והוא ממשיך לעבוד בכל פעם.
לפחות 2.
לפחות 14. אני מנסה להבין למה, כי זה לא, בדרך כלל זה לא סוג ההומור שאני אוהב, כאילו אני יכול להעריך הומור כזה באופן אינטלקטואלי, אבל בדרך כלל אני לא אוהב אותו, אבל יש לסרט הזה מגנטיות עצומה.
אני חושב שזה שני דברים. זה גם באמת הפרטים, שכמה שלא מקובל שקומדיה כל כך משקיעה בפרטים, פה יש לסרט המון ערך בצפייה חוזרת, כי אתה פתאום שם לב למה שפספס הפעם קודמת. והסיבה השנייה היא כי סרט קלט, כמעט מיידי. יש פה הרבה בדיחות שמצוטטות, נגיד אתם לא יכולים להילחם פה, זה חדר המלחמה.
מלחמה, mein Führer, I can walk, the mine shaft gap.
התמונה של סלים פיקינס על הטיל כשהוא רוכב עליה כמו על סוס ברודיו.
זה כזה רגע, אתם טועים כשהם סיימו לצלם בסצנה הזאת, הם אמרו אוקיי, עשינו היסטוריה קולנועית עכשיו.
וסלים פיקינס חשב שזה קטע רציני. יפה.
אני לא...
אני סקרה... אני מת לדעת מה אמרו
לו. אני לא מאמין לסיפור הזה, אני חושב שהוא ידע. אני חושב שהוא פשוט בחר לסרק את זה באופן רציני, אבל בשלב הזה הוא הבין. אני לפחות מקווה שהוא הבין, אחרת סלים פיקנס הוא לא הבן אדם הכי חכם בעולם.
זה אפשרות.
אני אוהב סלים פיקנס, סלים פיקנס הוא שחקן טוב.
תראה, עצם זה שמפקד המטוס הוא כזה קאובוי סטריאוטיפי. גם המבטא שלו, גם הכובע. זה נותן לך איזה משהו...
הוא שם את הכובע כשהמצב, כן. כשזה מגיע לרגע האחרון.
אז זה נותן לך איזה משהו על הדמות, על זה שהם לא, הם בכוונה, הוא מוקף בטייסים מאוד סטנדרטיים ורציניים, והוא זה ששובר את השגרה, כי בעצם, כשאתה מסתכל על זה, כל הדמויות הבחירות פה הן מגוחכות, או מוקצנות לפחות בצורה קושי.
אני חושב שכל הדמויות בסרט הן מגוחכות, לא רק ה...
אבל הבחירים, ככל שעולים בדרך ככה, יש את השיחה בין נשיא ארצות הברית למזכ"ל המפלגה, אני לא יודע מה התואר המדויק.
הפרמיר.
יורי.
כן.
שאתה לא רואה את יורי, אתה רק שומע את הצד של הנשיא האמריקאי, וזו שיחה כזאת שהוא ממש...
ברור לך שהבחור בצד השני של הקו שיקור לגמרי?
אני לא אומר שום דבר כזה, זה סטריאוטיפ.
השגריר אומר, תיזהר, הוא שיקור, כאילו. השגריר אומר את זה לנשיא האמריקאי. אתה יודע, זה זהירות, הוא קצת...
אבל זה מגיע המצב שבו הנשיא האמריקאי ממש אומר לפרימיר, ככה אומר לו, יורי, תקשיב, אני יודע שזה לא אשמתך, הוא מתחיל לדבר איתו כמו ילד שצריך להרגיע אותו, וזה קטע שהוא, אני לא יודע אם סלרס אילתר שם או לא, אבל זה פשוט, זה לקחת את הדמויות, האנשים הכי חזקים בעולם, את הבכיר בכל צד של האימות של המלחמה הקרה, ולהוציא את שניהם נלהגים באותו הזמן.
וג'ורג' סקוט.
סי.
סי?
סי.
ג'ורג' סי סקוט, סליחה. אני רגיל פשוט לחשוב על ג'ורג' אס, על אס פאטון, אז כאילו, אתה יודע, זה מתערבב בראש.
כן, בפאטון הוא יותר מוקצן ממה שהוא פה.
ולמרות זאת, פאטון הוא אחד התפקידים הדרמטיים הגדולים, וזה אחד התפקידים הקומיים הגדולים, וזה רק מראה ש...
בגלל מה שמקיף אותו.
כן, זה רק מראה שמה שמסביב זה מה שבונה את הדמות, ולא בכך. אבל...
יש לו את הרגעים האלה.
אני לא מבין למה הוא התעצבן, כי...
אולי... כי עבדו עליו,
אבל התפקיד שיצא מזה הוא כל כך נהדר.
נכון.
חוץ מסלרס הוא יוצא הכי טוב מהסרט במובן של
המשחק. אני מסכים.
הדרך שבאדמות שלו מתפרקת לאט לאט, ואיך שכל שורה נאמרת כזה שיניים.
אבל הוא כזה, הוא כל כך הקצין התחמן. אז זה שהגיע לתפקיד שלו, לא רק על ידי איזשהו שהוא חייל טוב, אלא גם על ידי זה שהוא ידע לתחמן את המערכת. וככה... אתה יודע, הוא מנסה לדבר עם הנשיא, אמר, אתה יודע, אולי זה לא כזה נורא שתהיה מלחמה, אולי אנחנו יכולים להרוויח מזה איכשהו.
מנסה תמיד למצוא את הזווית. כן.
הדבר הראשון שאנחנו רואים כשהדמות נחשפת של הדמות של ג'ו סי סקוט, של
גנרל בק
טרגיסון.
כן.
הדבר הראשון שאנחנו רואים אותו זה עם המאהבת שלו.
אנחנו לא רואים אותו, אנחנו רואים את המאהבת, לוקח הרבה זמן שאנחנו רואים אותו.
אז זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים על הדמות, שהוא בוגדני.
אנחנו לא יודעים אם יש לו אישה אפילו, יש לו אישה.
אני לא יודע, אבל זה לא מישהו שהוא מציג, זה לא מישהו שהוא איתה באופן רשמי.
אני לא חושב שזה בוגדני, אני חושב שזה יותר קטע של הסרט של להרום את הדמויות בעלות הכוח מכוח שלהם, כי כשאנחנו רואים אותו, הוא מדבר דרך המאהבת שלו, דבר ראשון, ודבר שני, כשהוא סוף סוף מופיע...
אני חושב שזה גם
כמה זמן לפני פאטון זה היה?
7 שנים בערך.
אוקיי, לא קשור. אבל אתה יכול כאילו לראות איך בפאטון, אתה יודע, הוא תמיד מופיע מכובד, והוא אומר, הדמות בפאטון אומרת, אני צריך לראות תמיד כמו חייל, צריך תמיד להיות במדים, אנשים לא יחש... ופה הוא מופיע בסצנה הראשונה, במין כזה קריאה לעתיד, עם שורץ וחולצה פתוחה, והקרס משתלשלת החוצה.
כן. הדמות ההפוכה אליו אולי זה הקצין הבריטי. שהוא לא מפסיק להיות קורקטי ולדבר בדיוק בשפה הנכונה, וגם כשהוא עם ג'ק טי ריפר בחדר וברור לו שמשהו שלא בסדר ושצריך לעצור אותו, והוא עדיין מנסה לעשות את זה בצורה הכי רגועה והכי ככה לדבר איתו על זה, ולא, קשישה. אני חושב שקשישה זה התרגום הנכון לאולד צ'אפ.
אולד צ'אפ.
כן.
אולד בין, אולד ספייס, ספייס גרל.
ככל שאתה מחבב בריטי, ככה הוא נהיה יותר זקן. הוא אומר ככה, תקשיב, קשישה, חביבי.
פושטק.
כן. אולי לא תעשה את התוכנית.
אולי לא תשמיד את המין האנושי.
כן, מה דעתך? אולי תרשום לי פה את הקוד לביטול המתקפה, מה דעתך? וככה, פשוט אנחנו נמנע מהאימות הלא נעים הזה.
הייתי רוצה לראות סדרת טלוויזיה לזאת, HBO.
יחד עם הסדרה על אייבל.
עכשיו, מאחר ופיטר סלרס הוא כזה שחקן טוב, תתחו 3 שחקנים שיגלמו את אותה דמות, כדי להגיע לשליש ממנו. אז תתחילו לעבוד על זה. אביעד, מי 3 שחקנים שיגלמו אותו?
ג'פרי ראש, ג'פרי ראש וג'פרי ראש.
ארנולד שוורצנגר, ג'פרי ראש ומשה איבגי.
אוקיי, זה יהיה פשוט מעניינת.
משה איבגי.
זה פשוט מעניינת. ג'פרי ראש גילם את פיטר סלרס.
החיים של פיטר סלרס.
חייו ומותו של פיטר סלרס. שלדעתי עושה שם תפקיד ממש טוב. הוא לא יכול לחכות את מידת הטירוף שפיטר סלרס הכניס את החלק מהתפקידים, אבל הוא עושה עבודה ממש טובה בלנסות.
טוב, דוקטור סטרנג' לב, אני חושב שאפשר לסכם ולהגיד שזה סרט טוב, אנחנו מפתיעים מעט מאוד אנשים בקביעה הזאת.
כן, אני מאוד מופתע שלקחנו 120 פרקים להגיע אליו, הזכרנו אותו כשעשינו את 100 סרטים ב-100 דקות,
כן.
חפשו את הפרק.
זה פרק 100.
כן, באופן מפתיע. הזכרנו אותו שם, וזה... זה באמת סרט שמדהים אותי שלקחנו כל כך הרבה זמן להגיע אליו.
זה לא שלא עשינו סרטים של קובריק בעבר, עשינו
שני סרטים של... דיברנו על 2001 ועל פול מטל ג'קט.
שני סרטים שאני פחות אוהב.
פחות מסטרנג' לב, כן. באופן כללי.
2001 זה סרט... 2001 כמו שאמרנו בפרק הזה, חפשו גם אותו, אני לא זוכר איזה מספר הוא. זה סרט שאני מעריך בלי להנות ממנו. ופול מטל ג'ק זה סרט שאני מאוד אוהב חצי ממנו ומאוד משתמם מהחצי השני שלו. כמו אני חושב בערך 90% מהאנשים.
אלה שאומרים גם על ספילברג ש... כן.
כן.
אנחנו אוהבים אחוזים.
זהו, הסופים שלהם. למרות שלסרט הזה היא סוף מושלם.
יש לו סוף הכי סופי שיכול להיות.
It's the end of the world as we know it.
כן.
And I feel fine. כאילו אם זה ייגמר עם הסרט הזה, אחלה.
אני לא בטוח שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה.
אביעד, יש לך משהו להגיד לפני סוף הפרק שהוא סוף העולם מבחינתנו? כי אל תשכח, זה 120, הגענו ליד 120, ועבר עלינו הכלח, עבר זמננו, בטל קורבננו, ואפיר הרי יכול ללכת?
אני אומר שאנחנו ניפגש שוב, לא יודע איך, לא יודע איפה, או מתי.
אבל זה כנראה בסרטים?
כן. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
שקט שמוביל לשיר סיום. הרסת את זה! הרסת את זה!